ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
עסקים בדרך כלל נתפסים כדבר שצריך לעמוד במבחן התוצאה, וכשאנחנו אומרים ערכים ועסקים, כביכול אמרנו תרתי דסתרי, והנה זכינו, ובמדינתנו קמה חבורת אנשים ממגזרים שונים, הם מבקשים לבנות מודל שבו ערכים יהוו מרכיב גם בעסקים. אנחנו זוכים לארח כאן את מר פנחס לנדו, שעוסק בענייני כלכלה רחבים, כאשר הכל מתוך פרספקטיבה של ערכים. יש עניין לדבר הזה. המטרה איננה מקדשת את האמצעים. איך בעולם משתנה, בעולם שרבים בוחנים אותך בפרמטרים כאלה ואחרים, איך מצליחים להבין שערכים זה לא עסק רק לצבא, רק להתיישבות, רק לחינוך, אלא גם בעולם העסקים, ומתוך זה כמובן מרכיבים משמעותיים בעולם ובמערכת שלמה של כלכלה.
בוקר טוב, חגורים שמח, תודה רבה על ההזדמנות לדבר איתכם. אנחנו בסדר? כן. אני רוצה גם כן להתחיל עם ברכה וכאילו הסכמה בדיעבד. אני חושב שהרעיון הזה, הגישה הזאת של להכניס את הנושאים האלו לבית המדרש, הוא מבורך. להוציא את העניין הזה מהמעטפים, קודם כל להכניס אותו בכלל לעולם התורה ולשיח של בני תורה, הוא דבר הכרחי, ולהכניס אותו לבית המדרש, להעמיד אותו על הבמה ולהגיד אילו הנושאים שאנחנו צריכים להתעסק איתם. זה בעיני צו השעה, זה בשביל זה יש מדינה, וזה אכן התמצית של הציונות הדתית האמיתית. אבל יחד עם זה הטילו עליי משימה בלתי אפשרית, והוא לדבר על עקרונות יסוד בכלכלה המודרנית תוך דקות ספורות, וזה בגדר של תורה כולה ורגל אחת. אז אני אגיד כמה דברים וידך זיל גמור, אבל אמרתי אם כבר זה בלתי אפשרי, אז נכניס עוד כמה עיזים לתוך העניין הזה, ואני אגיד כמה נושאים, ואני גם אגיע למשהו בעיניי הנושא המרכזי העולמי, גם של מדינת ישראל, גם של חברי הכנסת, לא הפנימו את זה עד הסוף. אנחנו חיים בתקופה של משבר עולמי שהוא עדיין מתפתח, הוא התחיל לפני 4 שנים או יותר, עדיין מתפתח, הוא האירוע המכונן של דורנו, ודאי של הדור הצעיר, הוא זה שיצב את העולם לדור או שני דורות הבאים, ומן הראוי לעמוד על ההתפתחויות האלו, ואנחנו ניגע בחלק מהם. אני אתחיל עם הנושא שזולון הלב כבר הזכיר אותו כעקרון יסוד בכלכלה מודרנית, וזה הרעיון של היד הנעלמה. היום סדר קודם, זה עובד, זה לא. מקווה שזה יעבוד. עובד? לא, חבל. בסדר, אני אתקדם. אני מקווה ש... יש תקווה שזה יעבוד?
כן, זה
עכשיו... טוב, אוקיי. מי שמזוהה כהדמות הראשונה שלא המציא אבל שפיתח תפיסת עולם כלכלית תיאורטית, זה אדם בשם אדם סמית. הוא בין הכלכלנים הדגולים הבודדים, כמעט אפשר לומר, או המיעוט שאינו יהודי. אבל למרות שהוא לא היה יהודי, הוא כן היה איש עם ערכים. הוא היה פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטה באדינבר, אנחנו מדברים על הסוף של המאה ה-18, אז לא היו לימודי כלכלה ודאי לא מפותחים, ובכלל בתקופה שלו ולמאה או יותר שנים שלאחריו, כשדיברו על כלכלה, דיברו על כלכלה פוליטית. כלכלה נתפסה כנושא שהוא שייך לעולם הפוליטי, והוא נגזר מפילוסופיה, ופילוסופיה פוליטית, לא פילוסופיה מופשטת מאוד, איך העולם עובד, איך העולם צריך לעבוד, איך ניתן לשפר את העולם, מה שאנחנו קוראים תיקון עולם. ואדם כמו אדם סמית, שהיה פילוסוף ובעל ערכים, בא לעניין הזה מהתפיסה הזאת שהעולם צריך להתקדם, צריך להתפתח, וצריך להיות מושתת על ערכים מסוימים. יש תקווה? החידוש הגדול של אדם סמית, שהוא הניח את היסודות של מה שאנחנו קוראים היום שיטה קפיטליסטית או תפיסה קפיטליסטית, הוא טען והסביר לאורך ולרוחב בספר המפורסם שלו Wealth of Nations, עושר לאומים. הוא טען שכל אדם, כל פרט במערכת, בעשייה היומיומית שלו, כל אדם מתעסק עם צרכיו, הוא רודף את התועלת שלו, התועלת העצמית שלו. ולמרות זאת האירוניה היא שכולם עוסקים בשלהם, אבל אם כולם יתעסקו צורה שכלית ונכונה, יפעלו צורה רציונלית להיטיב את מצבם, למקסם את המצב האישי שלהם, את התועלת האישית שלהם, אז על ידי זה ייווצר מצב שהמצב של הכלל ישתפר ויתקדם. כלומר, כל אחד יעשה מה שטוב לו, ועל ידי כך ייווצר באופן שוב אירוני מצב שכולם יהנו. למה זה יקרה? מפני שלכל אחד יש יכולות שונות, כל אחד הוא בעל כישורים שונים, ולכן אם כל אחד יעסוק בדבר שהוא הכי טוב בו, אז הוא יקדם את העניין הזה, הוא ירוויח מזה, אחד יהיה נגר, אחד יהיה תופר, אחד יהיה אופה, אחד בחולו בחולו, כל אחד יעשה, ייצר את המוצרים שלו, ימכור אותם, יקבל כסף, ילך ירחוש את מה שהוא צריך מאחרים, היום כל אחד הוא טוב מה שהוא עושה, אז הוא יתקדם בזה, וביחד ייווצר מצב שכולם מתקדמים והחברה כולה מתקדמת ומתעשרת ומתפתחת וכו'. עכשיו המושג הזה הוא כינה היד הנעלמה. כלומר יש מנגנון שאתה לא יכול לזהות זה או זה או זה, וזה בוודאי לא הממשלה, איזשהו גוף עליון שאומר אתה תעשה ככה ואתה תעשה ככה ואז תעשו כך וכך וזה יהיה בסדר. לא, כל אחד יפעל לפי ראות עיניו ויקדם את ענייניו הוא, וילך לשוק הגדול, והשוק בעצם, השוק הוא היד הנעלמה, ושהשוק יכוון כל אחד, הוא יראה שיש צורך במוצר הזה, הוא יגיד אני מסוגל לעשות את הדבר הזה, הוא יעסוק בזה, הוא ייצר את זה, ואז הוא ימכור את זה לאחרים מי שהם רוצים את זה, הוא יעשה משהו אחר, וכך הלאה כולם יעסקו בזה. עכשיו זה היסוד של הכלכלה המודרנית בכמה מובנים, אבל זה גם מבחינה תפיסתית ברור לכם שזהו היסוד של השיטה הקפיטליסטית, שכל אחד עוסק במה שטוב לו, והדרך שהוא יכול לקדם את עצמו זה על ידי זה שהוא ניגש לשוק. השוק קובע מה האנשים רוצים, כמה הם מוכנים לשלם. עכשיו אם כולם יבואו עם מחשבים, אז אמנם כולם רוצים מחשבים, יהיה היצע עצום של מחשבים, כלומר המחיר ירד, יהיה עודף, מי שלא יכול להרוויח במחירים האלו היצרים, הם יצאו מהשוק. כלומר השוק בתור מנגנון לא מוחשי, לא מכוון, לא מתוכנן, השוק הזה מסוגל לכוון את הדברים על ידי מנגנון של מחירים שיקבעו אם אנשים קונים או לא, אם הביקוש יצא אל הפועל מפני שהמחיר סביר, אם ההיצע יצא אל הפועל מפני שהמחיר מושך אותי לספק את הצרכים וכו'. עכשיו, בתוך השיטה של סמית ואלו שבאו אחריו, יש כמה מושגים שהצגתי אותם כאן. אחד זה התמחות, שדיברנו על זה. הוא יהיה הנגר, הוא יהיה האופה, הוא יהיה התופר בגדים או תופרת בגדים וכולו. ונוצר חלוקת עבודה, וכדי שכל אחד ישלים את צרכיו, היות והנגר לא יכול לאכול את הרהיטים שהוא מייצר, הוא צריך למכור אותם למישהו אחר, לקבל כסף וללכת לחנות לקנות לחם וכו' וכו'. כלומר צריך להיות מסחר. אז זה ברמה של הפרט, זה אנחנו מבינים. אבל יש מזה נגזר כבר עוד דבר, שיש לך חברה שלמה, יש לך מדינה, שהמדינה הזאת מתמחה בכיוונים מסוימים. למה? מפני שיש לה אוצרות טבע, מפני שהאנשים שלה הם פיתחו יכולות מסוימות, מפני שהיא ממוקמת במקום מסוים. אז לכל מדינה, לכל חברה, לכל ישות חברתית מדינית יש גם התמחות משלה, והיא תקדם את האינטרס החברתי לאומי שלה על ידי פיתוח היכולות שלה, והיא תסחר עם מדינות אחרות במערכת של הסחר הלאומי. ולכן אנחנו רואים שהעיקרון של היתרון היחסי הוא קיים לא רק ברמה של הפרט אלא ברמה של המדינה. עכשיו, אם הגענו עד הלום, אני רוצה לסתות הציד הדקה להתייחס להרצאה של זולון אורלב, שכמובן צריכים להרחיב עליו את הדיבור ואפשר להתווכח כולו, אבל הוא נתן בעיניי סקירה מאוד מקיפה עד כמה שניתן ומאוד אמינה של הנושא עליו הוא דיבר, של התקציב המדינה, של המגבלות, של הצרכים, של האספקטים הפוליטיים וכולו וכולו וכולו. אבל מבחינת המשק הלאומי, מבחינת כלכלת ישראל, הנושא של התקציב הלאומי הוא כמובן רק חלק אחד של התמונה, אמנם חלק חשוב, הוא לא החלק הכי חשוב, בוודאי לא בעיני כלכלן מקצועי. אם היינו צריכים להגדיר את המשק הישראלי במשפט אחד, מה מאפיין את המשק הישראלי בתמונה העולמית בין המדינות, אני לא אשאל, אתם לא תדעו, אבל אחרי שתלמדו קצת כלכלה, התשובה הנכונה היא מאוד פשוטה. המשק הישראלי הוא משק קטן ופתוח. זה כל הסיפור, קטן ופתוח. מה זה אומר? קטן זה מובן מאליו, כל אחד מבין שהמשק הישראלי הוא יותר קטן מהמשק הגרמני, מהמשק הסיני, מהמשק האמריקאי, זה הבנו. הוא גם משק פתוח. מה זה אומר? זה אומר שיש המון ייבוא וייצוא, ובעצם הייבוא והייצוא ביחד שמתקיים במשק הישראלי גדול כמו או אפילו יותר מהמשק כולו. כמובן שהרבה מהייבוא, זאת אומרת הייבוא והייצוא בסופו של דבר מקזזים אחד את השני, אבל בראייה אחרת ייבוא וייצוא ביחד זה סך החוץ. המדינה הזאת מתקיימת על בסיס סך החוץ שלה, לא על בסיס תקציב המדינה, לא על בסיס רווחה, לא על בסיס חינוך, לא על בסיס שום דבר. כדי להתקיים המדינה צריכה למכור מוצרים בחו"ל. מדוע? כדי לשלם עבור היבוא. למה המדינה צריכה לשלם עבור היבוא? מפני שיש כמה דברים שהם חסרים במדינת ישראל נכון להיום, לא נכון לעוד שנתיים, אבל נכון להיום, כגון אוכל. אז אפשר כמובן לגדל בננות ועגבניות וכולו, אבל צריכים גם חיטה וסורה ועוד כל מיני דברים. כלומר לחם אין כאן, נפט אין כאן, נחושת אין כאן וכולו וכולו. זאת אומרת המון דברים בסיסיים שאתה צריך כדי לקיים את עצמך כפרט כדי לקיים מפעלים, כדי לקיים משק, הם לא קיימים. אתה צריך לרכוש אותם. איך אתה רוכש אותם? אתה צריך כסף עובר לסוחר. כסף עובר לסוחר, אתה מקבל אם אתה מוכר למישהו דברים שהוא רוצה. ולכן הגענו חזרה למודל של אדם סמית, שאתה צריך להתמחות במשהו, ולסחור, להגיע לשוק העולמי, למכור את מלכותך, לקבל כסף ולרכוש עם זה דברים אחרים שכנראה אחרים מתמחים בהם. למה? מי שיש להם שטחים שהם יכולים לגדל להם חיטה או בעירות נפט וכו'. זה בתמצית הדברים. אז שוב, אני לא בא לסתור את התמונה שלו, להפך, התמונה שלו הייתה אמינה ולטעמי די נכונה ודי מדויקת, אבל היא תמונה חלקית. וכשאנחנו מדברים על המשק הישראלי, מה שמקיים את המשק הוא סך החוץ. ואם אני אגיד עוד משפט בכיוון הזה, בהקשר הביטחוני, ישנם, כידוע לכל מי שעסק בזה איתן, יש כמה תפיסות יסוד בתפיסת הביטחון של מדינת ישראל, שחוזרים כמובן לבן גוריון ושות בראשית הדרך. אחת מהן היא, לדוגמה, שצריכים להעביר את הלחימה לשטח האויב, למנוע מהלחימה להתקיים בשטח שלנו. שזה הרבה, אז זה מבוסס כל הדוקטרינה של צהל וכולו ושריון וכולו וכולו. היום יש בעיה עם הדבר הזה, מפני שהכוח הטילים של האויב יוצר מציאות שהעורף הוא חלק מהזה. לא על זה אני רוצה לדבר. יש עוד אלמנט בסיסי של תפיסת הביטחון, והוא שמלחמה במדינת ישראל חייבת להיות קצרה. עכשיו, היא חייבת להיות קצרה כמובן מפני שאנחנו רוצים לחסוך בחיי אדם וכו' וכו', אבל ניתן לחשוב על מצבי מלחמה שהם לא אקטיביים, שיש כאן מלחמה ממושכת שלוקח הרבה זמן ולא בהכרח יש לחימה כל הזמן. זאת אומרת, יש כל מיני מצבי לחימה. התפיסה הישראלית מאז ומתמיד הייתה של לחימה צריכה להיות קצרה. הסיבה היא מאוד פרוזאית, מפני שאם הלחימה מתמשכת, הקווי אספקה למדינת ישראל, במיוחד הימיים, עלולים להיסגר, לסתם, ואז המדינה תחנק מהר מאוד. עכשיו, על זה לא מדברים הרבה, מפני שזה ברמה של א' ב', אבל אלו תפיסות יסוד מושרשות בזה שהמדינה איננה יכולה להתקיים לאורך זמן זה חודש עד חודשיים, מבלי שתבוא אספקה סתירה של הכל. הכל זה לא נשק וכולו, כמו שהיינו מלחמת יום כיפור, אלא דגנים ומוצרי יסוד וכולו. כלומר, אתה רואה שהאינטראקציה בין תפיסות כלכליות, בין מציאות כלכלית, בין מבנה כלכלי לבין רעיונות, תפיסות יסוד של, של, של ביטחון, לא קושקן, של רווחה, מאוד מאוד משולבים אחד מהשני. עכשיו, מאדם סמית, אנחנו נעבור לא לקרל מרקס, לא ממש מעניין אותי, אלא אנחנו נחזור אחורה לפרקי אבות. אז כולנו מכירים את כל המשניות בפרקי אבות, ואפשר ללמוד אותם עם 500 פירושים. יש משנה אחת שהיא מאוד מעניינת לענייננו, ארבע מידות באדם, וכבר ראינו שאדם זה אדם הקטן הפרטי, וגם האדם הגדול של החברה והמדינה וכו'. הראשון הוא האומר שלי שלי ושוכר שוכר, והתנא קמא אומר זו מידה בינונית. קודם כל, מה זה בינונית? אז אני יוצא מתוך הנחה שבינונית זה ודאי לא מונחים שהתניה מדבר על ספר הבינונים, שהסטנדרטים שהוא קובע לבינוני זה לא בדיוק מה שאנחנו מזהים עם בינוניות. אז זו מידה בינונית, אני מבין, אנחנו נתרגם את זה ניטרלית. כלומר, זו לא מידה מאוד חיובית, ודאי לא חסיד ולא מצטיין מבחינה ערכית, אבל זה גם לא רשע, זה גם לא שלילי, זה מידה בינונית. כלומר, אפשר להתקיים הבסיס זה, אבל כנראה שזה קומת ביניים, וצריכים לבנות, צריכים להתקדם מזה, אפשר לקדם כיוון החיובי, אפשר לקדם כיוון אחר, אבל זו מידה בינונית שזה הבסיס, מזה אתה חייב את זה, אתה יכול להתקדם. יש אומרים זו מידת סדום. כלומר, יש מחלוקת תנאים שהיא לא איזה עניין הלכתי, טכני, בכלים או ביבמות, אלא זה עניין יסוד של איך אנשים חיים, איך אדם צריך להתקדם, להתקיים, ואיך חברה צריכה. האם הגישה של שלי, שלי ושלך, שלך, היא בסדר? לא נפלאה, אבל היא בסדר, היא לפחות בסיס למשהו, או שבפני עצמה זו כבר מידת סדום, וכמובן שלילי. וברור שאדם סמית וכל מי שבא אחריו, ולמעשה כל השיטה הקפיטליסטית, מזדהה ביודעין או שלא ביודעין עם התנא קמא. שלי שלי ושלך שלך, אני צריך להתמקד בקידום עצמי, בהתמחות, בפיתוח היכולות שלי, וגם אתה צריך לזהות במה אתה טוב ולקדם את זה וכו'. ואם כולנו נעשה את זה, אז מתוך כולנו ביחד יצא טוב, במובן שכל העסק יתקדם וכולנו נתקיים וביחד נעשה משהו טוב. זו מידה בינונית ולכן חיובי. זה לא, גם אדם סמית לא אמר שזה אידיליה, זה אוטופיה, מזה. מפני שגם הוא זיהה, ובהמשך על זה דיבר, התפתח המדע של כלכלה, ברור שאם כל אחד מתעסק במה שטוב לו, זה לא בהכרח מועיל לכולם. כלומר, אם אני מקים מפעל לדבר מסוים ומייצר מוצרים מאוד טובים, אבל תהליך הייצור של המפעל גורם לזיהום ואני מרעיל את הנחל הסמוך או את האוויר וכולו, אז היום כבר כולנו מבינים שיש בעיה עם זה. אבל אני בתור בעל המפעל יכול להתעלם מהבעיות שלי, מודע לזה שיש סוגיות ואבטרה בעניין הזה, אבל בגדול הבעיה של מה שנקרא externality, של גורמים חיצוניים, זו בעיה שהכלכלה שהיה דוסים, שיטות הכלכלה הקפיטליסטית לא בהחלט מזהות. אם כל אחד עושה מה שטוב לו, אז מה קורה לתוצאות הלוואי השליליות של הפעילות שלי? עכשיו, זה דבר אחד. דבר שני הוא שאני מקדם את עצמי, והוא מקדם את שלו, הוא מקדם את שלו, מפני שכולנו יש לנו כישרונות. אבל יש כאילו אנשים שאין להם כישרונות, או שהכישרונות שלהם הם בכלל לא באים לידי מסחר, מפני שאף אחד לא רוצה המוצרים שהם מסוגלים לייצר, הם לא מושכים קהל. כלומר, יש כל מיני מצבים של אנשים שבגלל הגורל או בגלל כל מיני סיבות אחרות הם לא רנטבילים, הם לא מצליחים להתפרנס, הם לא מתקדמים עם כולם. אז מה עושים איתם? זה נקרא כבר רווחה. ואני אגב חולק מאוד על דבר יסודי אחד שזבולון דיבר עליו הרבה, שצדק, צדק חברתי או כל צדק אחר, ורווחה זה אותו דבר. והוא בעצם נתן את התשובה בעצמו תוך כדי. צדק זה צדק, ויש הבדל בין צדק וצדקה, זה כל אחד מבין. אבל צדק זה צדק, רווחה זה רווחה, וגם כל הלכות הצדקה לא הולך לפתח את זה, אבל זה שמגיע לאנשים עזרה בגלל מצבים א' ב' ג', זה נכון. אבל מה קורה כשאנשים שלא בהכרח מגיע להם, תופסים טרמפ ומתחילים לגבות צדקה ולדרוש צדקה וכולו וכולו? ומה קורה כאשר מערכת החינוך מתפצלת בין אלו שמקבלים חינוך שאמורה בסוף לייצר משהו שכיר ולהיות רנטבילי ולקיים את עצמם, לבין אלו שדוגלים מתוך שיטה באי למידה שום דבר שיכול ליצור משהו, וגם אי עשייה וכולו וכולו. ואם הם מהווים 25% של ידי כיתה א', אז אני מודיע לכם שהחברה והמדינה שבה עשרות אחוזים מהאוכלוסייה איננה מייצרת דברים שהם בעלי ערך כלכלי, המדינה הזאת לא תתקיים. למזלנו, כבר עברנו מזמן, שאפילו תאריך את זה, אבל בערך לפני בין 8-10 שנים עברנו את השיא של התהליך הזה, וכולם מבינים מאחורי כל ההצהרה, כולם, גם החרדים וגם החילונים וגם כל המפלגות בכנסת, כולם מבינים שהתהליך ההוא מיצה את עצמו, ושאכן צריך לוודא שאנשים כן יוכלו להתקיים, מפני שהחברה לא תדאג להם לעולם ועד, והחברה בעצמה גם היא הייתה רוצה, היא לא מסוגלת. יש גבול כמה שוליים חברה יכולה לשאת על עצמה. ודאי בעניין הזה, אני חוזר לכאן, אנחנו אומרים שהשיטה הקפיטליסטית היא שיטה של שלי, שלי ושלך, שלך, שלפי התנא קמא זה בסדר, אבל זה ודאי לא מושלם. עכשיו אני עובר הלאה לנושאים שוב שצולון הלב דיבר עליהם. אני מדלג למעשה מתחילת המדע הכלכלה בסוף מאה השונה, אז אני קופץ לאמצע המאה ה-20 אחרי מוחמת העולם השנייה, או בעצם תקף נראה, אנחנו ניתקע קצת בשנות ה-30 בשפל הגדול, במשבר הגדול, אבל בוא נגיד שאחרי מוחמת העולם השנייה באמצע המאה ה-20 התגבשה תפיסת עולם חדשה. אני מדבר עדיין על העולם המערבי, העולם הקומוניסטי הלך בדרך אחרת והגיע לאן שהגיע, אבל זה לא מעניינים. התפיסה הקפיטליסטית התפתחה והגיעה למצב כזה שאנחנו זקוקים למעורבות ממשלתית בכל מיני תחומים, ולכן אנחנו צריכים ליצור כלכלה מעורבת. כלכלה מעורבת היא בגדול מצב שאכן כל פרט הוא צריך לדאוג לעצמו ולקדם את עצמו ולפתח את עצמו וכולו וכולו, אבל יש תפקיד לממשלה. סתם כמה דוגמאות: אף פרט לא יבוא ויסלול כביש 6, כביש 6 שינה את פני המדינה הזו, כמו אף פרט לא יבנה טרמינל 3 בנתב"ג. זאת אומרת, יש דברים שהם ברמה שהם מעבר ליכולת הפרט, מעבר לעניין של הפרט. כפי שיש זו לא דוגמה טובה, מפני שלכאורה אפשר לעשות מזה כסף, אבל נניח סלילת כבישים, סלילת רכבות, בניית כל מיני תשתיות, זה תפקיד של הממשלה, כמעט אליבא דכולי עלמא. יש הרבה דברים שאף גורם פרטי לא יעשה, אלא אם אתה יוצר מצב שאתה מודד אותו, מבטח אותו, שהוא לא יפסיד וכולו. בגדול זו הממשלה. אבל מעבר לזה, כמובן, יש מדינת הרווחה. יש תפקידים לממשלה בצדדים הלא כלכליים, של אנשים שכפי שאמרנו לא שפר עליהם הגורל בגלל מחלות, בגלל אפילו כפי שזולו נמה, אנשים, ילדים משכבות מצוקה או רמות הכנסה יותר נמוכות, כשלעצמם הם לא יגיעו, הם לא ימצאו את הפוטנציאל שלהם, מפני שהם לא יגיעו לבתי ספר טובים, לא יקבלו ספרי לימוד וכולו וכולו. אתה צריך להתערב, לקדם אותם, להביא להם מורים טובים, מערכות יותר טובות, לאפשר להם ללכת לאוניברסיטה, לא לשלם את כל המחיר וכולו. כל מיני דברים שאתה עושה או מטעמי צדקה, משהם נכשלים או מסכנים, או מטעמי צדק, כדי שיהיה נגישות לכולם לאושר הכללי, וגם מבחינה אפילו נקרא בזה עניין עצמי. אתה רוצה שהמדינה תתקדם, אתה לא יכול להשאיר חלקים שלמים של האוכלוסייה לא בעוני ולא בבורות ולא בשום דבר, אתה חייב לערוב את כולם, ובעצם זה חלק מהחוזה החברתי של העולם המודרני. אני המדינה דורש מכם מיסים ומעורבות וכל מיני דברים, כמובן במדינה כמו ישראל אתם חייבים גם לשרת בצבא וכולו, ואני תמורת הדברים שאני מקבל מכם, אני נותן חינוך וכבישים ו- וכמובן ביטחון וכולו וכולו. וזו התפיסה ששולטת בעולם המערבי בדורות האחרונים, והיא מקובלת על כולם עם הבדלים גדולים. יש הבדל גדול בין איך שהיא עובדת בשוודיה לבין איך שהיא עובדת בארצות הברית או במדינות שונות בארצות הברית, אבל בגדול כולם מסכימים שיש תפקיד לממשלה. הממשלה צריכה לעשות כל מיני פעילויות בכיוונים שונים, ובלי זה העסק לא יתפקד ואנחנו לא נתקדם. מי שמזוהה יותר מכל אחד אחר עם פיתוח הגישה הזו זה עוד גוי, למרבה הפלא, אנגלי, אדם סמית' היה סקוטי, קין זו אנגלי, והוא עלה לגדולה בעצם, טוב אני לא אכנס, הוא עלה לגדולה כבר בשנות ה-20 אחרי מלחמת העולם הראשונה, אבל בשנות ה-30 היה שפל גדול בכל העולם, אבטלה המונית, קריסה מסיבית של מפעלים, פשיטת רגל וכולו וכולו, וזה נמשך כמה שנים, והוא פיתח תיאוריה שטענה שבמצב כזה שיש משבר כלכלי, שיש שפל, שאין לאנשים כסף, לא, זאת אומרת יש, כולם רוצים לעבוד אבל אין, יש אבטלה גבוהה, אין משרות כדי לקבל, כולם רוצים לרכוש דברים, רוצים לקנות בגדים חדשים, ריהוט חדש, בית, זאת אומרת הביקוש קיים אבל הביקוש לא יכול לבוא לידי ביטוי מפני שמסיבות כלשהן אין ביקוש לעובדים, אין ביקוש לעובדים, לא יהיה הכנסה לעובדים, לא יהיה הכנסה לעובדים, הם לא יוכלו ללכת לרכוש את הדברים שהם רוצים. יש בעיה, יש אי איזון במערכת, יש ביקושים כבושים מצד הציבור הרחב, ובעצם היה ניתן להרחיב את כל הפעילות הכלכלית, אבל זה לא מתבצע. במצב הזה המדינה היא שצריכה להיכנס לעובי הקורה, המדינה צריכה ליצור ביקושים, המדינה צריכה להשלים את החסרים. איך היא תעשה את זה? או ישירות, היא תבנה, היא תתחיל פרויקטים, תבנה כבישים, תבנה כל מיני פרויקטים גדולים בתחומי התשתית, או שהיא תזרים כסף לאנשים או למפעלים, לפירמות וכל זאת, או בצורה ישירה או בצורה עקיפה, המדינה תמריץ ותתרבן, תדרבן את הפעילות הכלכלית ותיצור פעילות. עכשיו מיד שאתה מתחיל להניע את הגלגלים, אז דבר אחד מביא דבר שני, וכל עסק מתחיל להתרומם. כמו שהוא חזר, כאילו התדרדר למטה, הוא יכול לחזור למעלה, אבל הוא צריך מישהו שייכנס ויעשה את זה. שום גורם פרטי לא יכול לעשות את זה, המדינה היא שצריכה לעשות את זה, וזה בעצם בפשטות, שיא הפשטות, זה התפיסה של קיינס בשנות ה-30. ובמאמר מוסגר, עוד לפני שקיינס פרסם את הספר הרלוונטי שלו בעניין הזה, ועוד לפני שהאמריקאים במיוחד הפעילו את התיאוריה שלו, מי שעשה את זה בגדול כאילו על דעת עצמו, על דעת היועצים שלו, זה היטלר ימח שמו, שהוא הוציא את גרמניה, הייתה מוכה מבחינה אבטלה וכולו וכולו, בשפל הגדול, היה מצב קשה מאוד, וזה אכן היה הרקע על הרקע הוא עלה לשלטון הנאציזם, ועוד כל מיני במדינות אחרות, כלומר זה מצמיח תנועות קיצוניות. ומה הוא עשה בפועל? הוא הניע את המשק הגרמני על ידי זה שהמדינה התחילה לעשות כל מיני דברים, כגון בתחום בניית מפעלים צבאיים וכל, אז לא משנה, לפני הכל היה כל היום ממניעים שליליים וכולו, אבל במציאות הכלכלית הוא עשה מה שקיינס בסוף המליץ לרוזוולט וכולו. אז העיקרון הוא מאוד פשוט, כאשר הכל על הרצפה, המדינה יש לה יכולת להשלים את החסרים. ואז באו אחר כך ואמרו, איך לא נרפא את המשבר אחרי שיש משבר, איך נמנע מלכתחילה שיהיה משבר? איך נמנע מצב שניפול שוב לשפל כמו שהיה בשנות ה-30? אז אמרו, הדרך לעשות זה, זו מדינת רווחה. אנחנו ניצור רשת ביטחון. אנחנו ניצור מצב שכולם ישלמו ביטוח. ביטוח לאומי זה ביטוח. אתה מפריש כסף, יש קופה גדולה. בשביל מה היא מיועדת? היא מיועדת לאנשים שמאבדים את משרתם, שנופכים למובטלים. אז במקום שהאדם המובטל ירד מהכנסה שהיה לו לאפס, אז יש לו רשת ביטחון, יש לו דמי אבטלה שמאפשרים לו איזשהו קיום. מובן מאליו שזה מאוד רצוי לאותו פרט, אבל הוא גם מאוד רצוי לחברה, מפני שזה מאפשר לו להמשיך להתקיים ולצרוך וכולו, וגם משפר את הסיכויים שלו להיכנס חזרה. וברמה של המקרו, הרמה של כלל המשק, זה סופג את חלק מהמכה שלו. הוא לא ירד מ-100 ל-0, הוא ירד מ-100 ל-50 או ל-40, הוא עדיין קיים. והרשת הביטחון הזה, היא המהות של, של, של מדינת הרווחה. אבטלה זה דוגמה אחת, אבל זה מתפרס הרבה מעבר לזה. זה יכול לכלול חינוך ובריאות ועוד תחומים. אבל בכלל התפתח המושג שהמדינה צריכה לנהל מדיניות מקרו-כלכלית. מקרו-כלכלית היא שהמדינה צריכה לכוון את המשק כולו. לא הפרט, הפרט לא מסוגל לכוון את המשק. המדינה לא צריכה לכוון את הפרט. זה לא אצלנו, במדינות החופשיות, הליברליות וכולו, אנחנו לא מכוונים את הפרט. אנחנו מכוונים את כלל המשק, ואנחנו טוענים שאם, לדוגמה, אנחנו נוריד את המיסים, יהיה יותר כסף, יהיה יותר ביקוש, נתמרץ את המשק. אם נעלה מיסים, אז כפי שעולב אמר, זה יפגע במוטיבציה וכו' וכו', אבל אנחנו נשתמש בכסף לצרכים כלליים, אז יהיה לזה תועלת בכיוונים האלו. עכשיו, כמובן, כל רעיון שאני מעלה כאן על קצה המזלג הוא נושא שיש עליו דיונים ודעות ואסכולות וויכוחים אדירים לכאן ולכאן, אבל בסך הכל אני מתאר את המצב הכללי בעולם, והעולם התנהל לפי המודל הזה בגדול מ-1950 עד 2000, או אפשר להגיד אפילו מעבר לזה. בגדול כך התנהל העולם המערבי. בדרך העולם השני הקומוניסטי קרס, והיה נראה שכל המדינות האלו, ודאי סין, גם מזרח אירופה, גם רוסיה, מצטרפות, משתלבות, מאמצות את הגישות של העולם המערבי. עכשיו אני רוצה שוב עוד שלב אחד של תיאוריה או של דברים כלליים. כבר נחזור לאדם סמית למעשה, אבל ההוגים הראשונים של התפיסה הכלכלית אמרו שיש שלושה גורמים בסיסיים שפעילים בכלכלה, שבלעדם, שבעצם השלושה דברים העולם הכלכלי עומד, זה אדמה, כלומר בלי זה אתה לא יכול לעשות כלום, והם חיו במערך חקלאי. יש עבודה, שאתה, גם אם יש לך אדמה, אם אין לך עבודה, אם אתה לא מעבד את זה, אז לא יצא מזה כלום. ואתה צריך הון, אתה צריך כסף כדי שדברים יקרו, מפני שגם אם יש אדמה, גם יש אנשים שמוכנים לעבוד על האדמה, אם אתה רוצה לעשות משהו, בוודאי אנחנו מתקדמים הלאה, אתה רוצה לבנות מפעל, אז אתה לא יכול לעשות זה בלי שמישהו ייתן לך כסף. כלומר, אתה צריך להשקיע, ומולך החקלאי הכי פשוט תקנה טרקטור, ואז היבול שלך יגדל, תבנה מפעל, ואז תוכל להתחיל לייצר דברים. מישהו צריך לספק כסף. עכשיו, אחרי זה באו ואמרו, יש גורם רביעי, עבודה לבד זה לא מספיק, זה סתם אנשים שהם בעצם גולמיים, מפני שהם לא יודעים מה לעשות. אתה צריך יזמות, אתה צריך בן אדם, קבוצת אנשים, לרוץ בן אדם אחד עם רעיון. אני רוצה שבשטח הזה שאתם רואים כאן שדה בור, אני רואה כאן מפעל. איך אני אעשה את זה? הבנק ייתן לי כסף, אני אביא אנשים, ואני ארכוש את הקרקע, אני אבנה את המפעל, ויש לי הרעיון מה לייצר, איך לייצר, וכו' וכו' וכו'. אז בלי הגרם היזמי לא יקרה כלום. עכשיו, ברור שכל הגורמים האלו קיימים בעיקרון, ויש משקולות שונות במבנים כלכליים וחברתיים שונים. אבל אני רוצה לסכם את כל ההתפתחות הכלכלית של העולם ב-200-300 שנים האחרונות בדקה או שתיים. אז העולם היה חקלאי עד למהפכה התעשייתית של המאה ה-18, אבל כדי לתת לזה הבנה, זאת אומרת, החקלאות היום, החקלאות העולמית היום, עובדה היא שהיא מקיימת 7 מיליארד בני אדם. במאה ה-18 היו עוד דיונים, כמו שיש היום, האם העולם מסוגל להפיק יבול מספיק לכל האנושות, ואם, כפי שהתחיל במאה ה-18, אם קצב הילודה תגדל וקצב התמותה תקטן מפני שבגלל הקדמה המדעית הרפואית, אם האוכלוסייה תגדל מהר, מאיפה יהיה להם אוכל? זה היה הבעיה במאה ה-18, העדיין דנים על זה היום. אז ברור שהחקלאות העולמית התקדמה בצורה אדירה, אבל כלומר, החקלאות מפיקה מספיק יבול ל7 מיליון איש. כמובן שיש אלו שחיים בעוני נוראי, ויש אחרים שמבזבזים אוכל בצורה משוות, אבל איכשהו כולם פחות או יותר מתקיימים. מה שיותר מעניין הוא שהחקלאות שהייתה לפני 300 שנה חזות הכל כמעט, הגורם המרכזי בכל משק, היום הוא דבר שולי שבשולי. עכשיו, יש לזה, זה שינוי אדיר בכל האנושות. כל מי שעוסק בלימוד כלשהו, כל מי שמתחיל בפרשת השבוע, צריך להתמודד עם המציאות הזאת שהתורה מדברת, אפשר להגיד, התורה נכתבה במונחים של חברה אגררית, שאנשים חיים על האדמה, ולכן, סתם דוגמה א', צדקה, מתנות עניים בתורה, זה מאוד ברור. זה לקט, שכחה, פיה וכו' וכו'. זה המודל הוא שיש שדה, יש בעל השדה, יש עניים, יש עובדים, תקראו ספר רות, ואז אתם רואים איך שזה עובד בפועל. בסדר, זה מדבר אלינו כסיפור פחות או יותר מילולית מהפטרה. זה לא רלוונטי לנו. אני אלך יותר רחוק מזה. כל העניין הזה בא לידי מיצוי מלא בשנת השמיטה. בשנת השמיטה אתה צריך להשאיר את השדה ריק וכו' וכו'. וזה הכל מבוסס על זה שאנשים עובדים בשדה. והרעיון הוא שיפסיקו לעבוד בשדה ויעסקו בתורה, תפילה, לא יודע. בפרשה היא כתוב, והיה כי תאמר מה נאכל בשנה התשיעית, כן? והיה כי תאמר מה נאכל בשנה התשיעית, וציוויתי את ברכתי בשנה השישית, ויהיה לכם אוכל לשלוש שנים. אז זה נחמד מאוד, וזו ברכה. עכשיו, המציאות של היום, של העולם היום, היא שבציוויתי את ברכתי לא רק בשנה השביעית או התשיעית או כל שנה אחרת, היא כל הזמן. הברכה האלוהית, שכבר אנחנו מייחסים את זה למהפכה אגררית, חקלאית, ירוקה, מה שאתם רוצים, יש ברכה שכולם יכולים להסתדר לא שום קושי, והחקלאות זה חלק זניח של המערכת. היה לנו במרכז לערכים בעסקים, עשו יום עיון ערב השמיטה הקודמת, הייתי אחד מהדוברים, עשיתי חישוב, יש נתונים מאוד ברורים, הסקטור החקלאי במדינת ישראל היא שווה X, התפוקה של השנה זה X מיליארד שקל, כל הסקטור החקלאי הכל זה. עשיתי חישוב, נניח שאנחנו רוצים להשפיט את הסקטור החקלאי לצורך שנת השמיטה, אז אתה צריך בעצם, איך היינו עושים את זה היום? היינו עושים קרן השתלמות, חוסכים 6 שנים, מפסיקים את כל הפעילות בשנה השביעית ומחלקים כסף כדי שיהיה לאנשים מה לאכול. עשיתי חישוב שאם היו עושים תוספת של 0.5% במע"מ, מע"מ היום זה 16%, אם היו מעלים את המע"מ מ-16.5% ולוקחים את 0.5% שמים את זה הצידה על פני 6 שנים, אז היה לך כסף בשנה השביעית לשלם לכל העוסקים במלאכה, לפצות אותם ב-100% על כל הפעילות החקלאית, שהיא אגב כוללת הטלת ביצים וכולו, שזה לא דברים שהם נפסקים בשמיטה. כלומר, מה שאני רוצה להגיד הוא שבעולם המודרני החקלאות זה עניין זניח לחלוטין, הוא מאוד רומנטי, וישראל הוא קשור עם אלמנטים ביטחוניים וכולו, מבחינה כלכלית זה נושא זניח, חשוב אבל זניח. מה קרה? הייתה מהפכה תעשייתית. במשך 200 שנה העולם עבר מחקלאות למפעלים תעשייתיים ומערכות תעשייתיות, שהאפיון המרכזי של המערכת התעשייתית היא שהגודל קובע. ככל שיש לך יותר הון, יותר אנשים, יותר צורכנים, יותר, אתה יכול להגיע לתוצאות יותר טובות, בגלל עוד רעיון שאדם סמית זיהה ופרסם או הבלי, שזה יתרונות לגודל, שאם הוא נגר מוכשר אז הוא יעשות מנגרות, אבל כמה הוא כבר יכול לעשות, יעבוד 8 שעות ביום, 10 שעות ביום, יעבוד 16 שעות ביום, אז הוא יפיק X שולחנות ו-X כלים וכו'. אבל אם אני אתן לו מכונות, אז הוא ישפר את התפוקה שלו. אם אני אעשה לו מערך יותר גדול ואתן לו עוד עובדים שהוא יכול להנחות אותם, ואם הם יעשו כל מיני עבודות, כלומר ככל שאני מגדיל את המערכת שלו, הוא יהיה יותר יעיל ויפיק יותר, יתרונות לגודל. זה היה הבסיס של עולם התעשייתי. וב-40-50 שנים האחרונות הגענו למה שמכונה העידן הפוסט-תעשייתי, עידן המידע, עידן הטכנולוגיה, כל מיני שמות. הערה והצעה לסדרה של הרצאות שצריכה להתקיים במיוחד בפורום הזה ובכל מקום: ההיסטוריה של המפעל הציוני במאה השנים האחרונות מסתכמת בכך שהיו 3 תקופות. הייתה תקופה חקלאית של קבוצות, קיבוצים וכולו, שהסתיימה פחות או יותר מלחמת העולם השנייה והקמת המדינה. הייתה תקופה תעשייתית שהקימו מפעלים שהיו צריכים לספוג את מיליוני העולים החדשים שבאו אחרי הקמת המדינה, והיה עידן, ישנו עידן פוסט תעשייתי יש עידן פוסט-תעשייתי של העשורים האחרונים. עובדה היא שהישות הציונית בגלגולה, והיישוב והמנדט והמדינה, הצטיינה ברמה עולמית בכל אחת מהתקופות האלה. בשנות ה-30, כשכל העולם היה בשפר כפי שדיברנו, הצמיחה בישות דאז המנדט הבריטי בארץ ישראל הייתה הכי מהירה בעולם. בתקופה של 48-73, מהקמת המדינה עד מלחמת יום כיפור ומשבר הנפט העולמי, שתי המדינות שהשיגו הקצב הצמיחה המהיר ביותר בכל העולם, וכל העולם צמח אז מהר מאוד, שתי המדינות המובילות, יפן, מדינת ישראל, ממוצע של 10% צמיחה לשנה לפני 25 שנים, מדהים. ובעידן האחרון, זה כבר כולם יודעים לדקלם, שכל מה שקשור לטכנולוגיה והייטק ושמייטק וכולו, אנחנו מעצמה, וזה נכון. אז זו עובדה מאוד מעניינת, והיות ואני נדרשתי לסכם וזה, אז אני אציין עוד דבר. למרות כל מה שמספרים לכם, התרומה של הדתיים, כולל הציונים הדתיים, התרומה הרעיונית והמעשית ליל הדתיים להישגים הכלכליים וכל מה שנבע מהם הייתה שולית. אפשר להגיד שהמספרים וכולו וכולו, נניח שזו ההתנצלות, היינו קבוצה שולית והיינו והיינו היה וכולו וכולו. אז היום שאנחנו כבר לא שולים, אנחנו מתפארים שאנחנו אחוז גדול בצבא, אנחנו צריכים לבוא לידי ביטוי. אנחנו לא באים לידי ביטוי מפני שכינוסים כאלו הם תופעה נדירה. סוף הערה אגב. אני צריך שתי דקות על המשבר העולמי. המשבר העולמי, שזה נושא שאני עוסק בו כל הזמן ומדבר עליו וכותב עליו וכולו וכולו, המשבר הוא משבר מאוד מאוד חמור שלקח עשרות שנים להתפתח ויקח שנים לא מעטות לעבור אותו, והוא יהיה קשה וכואב וכולו וכולו. אבל יש לו גורם אחד, הגורם הוא עודף חוב. המערכות, משקי בית, פירמות, ממשלות, לקחו על עצמם לאורך זמן יותר מדי חוב, ובזבולון הלב התייחס לזה בעקיפין. הסיבה שמדינת ישראל מצב יחסית מצוין ואבסולוטית סביר היום בסוף 2011, כאשר העולם, אירופה כולה והעולם המערבי כמעט כולו על סף התהום, הסיבה לכך היא מפני שב-20 השנים האחרונות המערכת השתלטה על עצמה. נערי האוצר, ביבי, יש כל מיני גיבורים, כל מיני רשעים כולו, המערכת כולה, כולל אפילו הכנסת וחברי הכנסת, השתלטה על התאבון, על היצר שלה להתפרע ולצבור חובות. מה שהוא אמר, הם חיים בתוך מסגרת תקציבית קבועה, אז הם משחקים והם מתחילים לפה, מתחילים לכאן, זה לא משנה. בשורה התחתונה הם חיים בתוך משמעת, ולכן מדינת ישראל לא צברה חובות מעבר לגבול סביר מאוד, ולכן מדינת ישראל איננה נמצאת במשבר כמו שאר העולם. המשבר יקה בנו מפני מה שאמרתי קודם, מפני שאנחנו חלק מהעולם בגלל הצורך בסך החוץ, מזה אנחנו חיים, ואם כל העולם במשבר אנחנו ניפגע באופן בלתי נמנע. אבל אנחנו את עצמנו הצלנו, זאת אחרי שהרסנו את המשק כולו בשנות ה-80, והסכלנו להרס את המשק. זה לא חוכמה גדולה, אנחנו רואים שכולם יכולים לעשות את זה, זה לא גאונות מיוחדת להרוס את הכל על ידי יצרים שבלתי נשלטים. החוכמה הגדולה שמדינות מעטות הצליחו זה אחרי שאתה הרסת את הכל, זה לשקם את המערכת ולצאת לדרך חדשה. יש דוגמאות, קנדה ואפילו דרום קוריאה ושוודיה בוודאי, ואנחנו באמצע שנות ה-80, אחרי שהרסנו את הכל הצלחנו לשקם את הכל. והמפתח לשיקום הוא שכל הגורמים במשק, הפוליטיים והעובדים המעסיקים ובעלי ההון וכולו וכולו, באים ביחד ואומרים יש לנו אינטרס משותף שהספירה הזאת לא תטבע, שאנחנו נחזיק מעמד, ולכן כולנו נקריב וכולנו נעשה מה שצריך. ואם זה באמת, אז אפשר לשקם כל דבר, אין מצב נואש. אבל אם אין לך את הלכידות החברתית הפוליטית הזאת, אין לך תקווה, ואתה תגיע למצבים הקשים ביותר. אני רוצה לענות לכם שני הגרפים האלו, מפני שזה בעיניי הנושא של צדק חברתי. הסיבה שארצות הברית במיוחד, יש משבר באירופה זה משבר בלתי פתיר, הולך להיות נורא, תקף אגיד על זה שני משפטים, על המצב בארצות הברית, תסתכלו היטב על הדבר הזה. יש עוגה, כולם מדברים על הכלכלה בתור עוגה וחלוקת העוגה וכולו, אז יש הון ויש עבודה. העבודה זה אנשים מסתכלים, זה בעלי מזכורות, והון זה בעלי הון שהם הבעלים של החברות ומקבלים רווחים ודיבידנדים וכולו. אם בארצות הברית של שנת 2010-2011 הנתח של משכורות הוא הנמוך ביותר מזה 50-60 שנה, והנתח של בעלי ההון הוא הגבוה ביותר מזה 60 שנה, לא צריך להיות פרופסור לשום דבר, לא כלכלה ולא שום דבר אחר, כדי להבין שיש כאן בעיה ולאן זה יוביל. אז לכן הוספתי לזה שבמצב כזה, וזו מדינה קפיטליסטית שמפעילה כל העקרונות שזבולון לב דיבר עליהם של משהו דיבר עליו ומה שאני דיברתי עליהם קודם, ואני אומר זו הדעה השנייה, זה היש אומרים שלי שלי ושכה שכה, ואם אני יכול להביח הרבה מאוד ולפטר את העובדים ולדאוג לכך שהשכר שלהם לא יעלה, ואם אני אנצל את היתרונות שלי עד תום הכל כדי שאני אתקדם, ושכה שכה תדאג אתה לעצמך, אני דואג לעצמי, אתה תעשה מה שאתה רוצה, אני לא עובר על החוק, אני לא פוגע בך, אני עושה מה שמותר ולא אכפת לי ממך. אז הוא מידת סדום, וזה המצב בארצות הברית, ואל תתפלו אם יתקיים ההמשך של עניים מרודים תביא בית, שזה תנועת המחאה שהתחילה בדיוק לפני שנה מהיום עם אדם אחד בתוניסיה שנמאס לו ושרף את עצמו, ואחרי זה שמוע כך במצרים ויצאו לרחוב, ואחרי זה כל העולם הערבי, ואחרי זה יצאו כמה חבר'ה מפונקים שאתם מליגים ומליזים עליהם בתל אביב, והרימו את הדגל, ועוד שני חבר'ה בבני ברק שאמרו שמחיר הקוטג' זה ביזיון לאומי ואי אפשר להמשיך ככה, ועוד חבר'ה בארצות הברית שעשו מחאה נגד וול סטריט ורוצים למחות נגד הבנקים וכל, וזה כל התהליך הזה הוא בחיתוליו. וזה הדבר האחרון שאני רוצה להראות לכם, זה מפת הדרכים של המשבר שמלווה אותי כמה שנים, אני מדבר על זה כבר כמה שנים, אבל אנחנו מתקדמים יפה. משבר כזה מתפתח בני שנים, הוא מתחיל במשבר פיננסי, הוא בהכרח מתגלגל מהבנקאות, מהבורסה, לכלכלה האמיתית. כשיש משבר כלכלי עמוק וממושך עם אבטלה גבוהה וכל מה שמתלווה לזה, הוא יוצר תסיסה חברתית, ואז זה הופך למשבר חברתי. כשיש כאן מספיק אנשים ממומרים, זה הופך למשבר פוליטי. והביטויים של כל שלב הוא שיש משבר פיננסי, אז השווקים יורדים והבורסות קורסות ובנקים פושטים את הרגל וכולו, כפי שהיה ב-2008 ועוד יהיה בקרוב. כשיש משבר כלכלי אז הייצור יורד והסחר מצטמק ושוק העבודה נחלש ויש אבטלה גבוהה וכולו. כשזה מגיע למשבר חברתי אז יש תסיסה ויש הפגנות, וזה מתפתח לאלימות נרחבת ולמהפכות פנים מדינתיות ולמלחמות בין מדינות. ובאירופה אחרי 1,000 שנות ניסיון אנחנו יודעים ברמה של כמעט ודאות, כאשר יש משבר חברתי כלכלי עמוק וממושך באירופה, זה מסתיים בגירוש היהודים. בימי הביניים הגירוש היה מעיר לעיר, ממדינה למדינה, בעידן המודרני הגירוש הלך הלאה והיה מיבשת ליבשת, התקדמו הלאה והגירוש היה, לא היה לאן להעביר, אז היה מעולם הזה לעולם הבא, ויהיה גירוש מרצון, משלא מרצון, אני אומר גירוש במובן שאתם מבינים מה זה גירוש. ובהיעדר כל אלטרנטיבה, לא מציונות צרופה, מיליון יהודים במערב אירופה ועוד כמה ועוד הרבה במזרח אירופה ועוד ערב רב וכל הנוכשלטוס והנפלים וכולו, המון אנשים יגיעו לכאן. אני לא אומר זה כנבואה, אני אומר זה מה שקרה בכל ציבור, זה מה שקרה בשנות ה-90, זה מה שקרה בשנות ה-30, זה מה שקרה ב-1880, רק שאז רובם הלכו לארצות הברית. זה הפאטרן, זה הדגם, זה המסלול, כך הדברים מתנהלים באירופה מאז ומתמיד, ואני לא רואה שום סיבה בעולם לאור התעצמות המשבר באירופה והתמקדות המשבר באירופה, לא עוד מה שצפוי שם וכמעט בלתי נמנע, זה מה שיהיה כאן, זה בשורה נפלאה למדינת ישראל, מפני שכמו שבשנות ה-30 העלייה מאירופה, מגרמניה, פולין, הציל את המשק והציד את המשק הלאה, זה מה שיקרה שוב. ומה שנקרא הובה לציון גואל. תודה רבה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.